בחדוות התורה ובכל ססון ושמחה נפתח ונעסוק במסכת כתובות. מסכת כתובות עוסקת ברובה בזכויות שיש בין החתן והכלה בזמן הנישואים שלהם לאורך ימים ושנות חיים. המסכת הולכת ומסתעפת ועוסקת בנושאים מרובים, עד כדי כך שבהקדמה לספר ההפלאה הוא כותב על המסכת שלפנינו שהראשונים היו קוראים לה שס קטן, שיש בה הרבה מאוד נושאים, עד כדי כך שהיא קיבלה את התואר המיוחד הזה, שס קטן. יש סגולה, כותב אותה בספר אלף כתב, אות ריש פי זין, בשם דודו רבי יעקב פרגר, בעל שוט שאילת יעקב, שמקובל בשם גדולים, שלימוד בעיון של מסכת כתובות מסוגל למציאת זיווג. השם של המסכת, כתובות, על שם הכתובה, שזה השטר שבו רשומים ההתחייבויות שמתחייב החתן לכלה בזמן החתונה. למה השטר הזה לא נקרא כתב? למה הוא נקרא כתובה? יש פנינה נפלאה מאוד בספר דבש השדה, אות י' א'. במסכת סוטה דף י' ז', הגמרא אומרת, איש ואישה שזכו, שכינה שרויה ביניהם. המילה איש והמילה אישה, שתיהן מורכבות מהאותיות א' שין. אלא שהאיש מתווסף לשם י' א' י' שין, והאישה מתווסף לשם שלה ה' א' שין ה'. זאת אומרת י' ועוד ה', זה שתי אותיות מהשם הקדוש, שם הוויה הקדוש, י' ק' ו' ק'. אבל חסר כאן שתי אותיות, יש לנו י', יש לנו ה', אבל מה עם הו' ומה עם ה'? לכן הכתב של ההתחייבות קוראים לו כתובה, מוסיפים לו עוד שתי אותיות, ו' וה'. המשנה הראשונה עוסקת בזמן שבו קובעים את החתונה. במסכת בבא קמא דף פ"ב מובאים רשימה של 10 תקנות שתיקן עזרא. אחת מהן, שבתי דינים ישבו בעיירות ביום שני וביום חמישי. ולכן, בזמן שהתקנה הזאת קיימת, בתולה ניסית ליום הרביעי. קובעים את החתונה של בתולה ליום רביעי. והאלמנה ניסית ליום החמישי. הגמרא בדף ה' מבארת שהזמן הטוב ביותר להתחתן זה ביום חמישי בערב. אור ליום שישי שבו הקדוש ברוך הוא בירך את האדם, פרו ורבו, האדם וחווה. ברכה מיוחדת שהתברכו בני האדם. ולכן זה זמן טוב להתחתן בו. אבל בגלל שבתי דינים יושבים בשני וחמישי, תקנו חכמים שבתולה תתחתן ביום רביעי. וכל זה למה? שהרי כמו שאמרנו, פעמיים בשבוע, פעמיים בשבת, בתי דינים יושבים בעיירות ביום השני וביום החמישי. ולכן בתולה ניסית ליום רביעי, שאם היה לו לבעל טענת בתולים, הוא טוען שלא היה דם בתולים, ואם כן, ייתכן מאוד שאשתו אסורה עליו. ולכן, אם באמת הוא לא מצא, היה משקים לבית דין, שעדיין הוא כועס, ואז הוא יאמר שהוא לא מצא דם בתולים ויצא קול, ואולי יבואו עדים ויעידו. אם היא זינתה ומתי? כי הרי, היום אנחנו עושים קידושין ונישואין באותו זמן, זה אחר זה. קידושין זה על ידי שהחתן פונה אל הכלה ונותן לה טבעת קידושין, אפשר לתת טבעת, אפשר לתת כל דבר ששווה פרוטה, או על ידי שטר, והוא אומר להראית מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, ואז היא מקודשת. מברכים ברכת הירוסין, מסדר קידושין מברך, ויש קריאת הכתובה, ולאחר מכן יש את הנישואין. לכן יש גם כן את הברכות, שבע ברכות, שזה תחת החופה. החופה זה הנישואין. מה זה בדיוק החופה? אנחנו קוראים חופה, מה שהרמ"א מביא, שזה הפרוכת שפורסים על גבי ארבעה עמודים, אבל יש דעות בין הראשונים, מהי בדיוק אותה החופה. יש אומרים את זה כשהחתן לוקח את הכלה לביתו אחרי החתונה, יש אומרים שזה החדר ייחוד, מה שנוהגים בחלק מהקהילות, אחרי החופה. בכל אופן, זה הנישואין על ידי החופה. וזה נוהגים היום שעושים את הקידושין והנישואין זה אחר זה. אבל בזמן המשנה, בזמן התלמוד, היה קידושין קודם כל. היה פונה לכלה, נותן לנו מרת הבת קידושין, ואז היא הייתה נשארת בבית אביה, והוא היה נשאר בבית אוריו, ונותנים לבטולה 12 חודש זמן להתארגן עם התכשיטים וכל מה שצריך. אחרי 12 חודש היו עושים את הנישואין ומתחתנים, ואז החתן הוא לוקח את הכלה לביתו, שזה החופה. כשמקדשים, זה לא כמו היום שמה שקוראים אירוסין או סגירת שידוך, שבירת צלחת, כל אחד מה שקורא לזה, שאז הכלה לא נחשבת אשת איש. להתחייבות, שמתחייבים להתחתן. אבל בזמן המשנה, בזמן התלמוד, בזמן האירוסין, כשהיו מתארסים, היה חתן מקדש אותה, היא הייתה הופכת להיות ממש אשת איש. ואם היא זינתה עם מישהו אחר, היא נאסרת על אותו אחד וגם על בעלה. אז אם יש לה טענת בתולים, זאת אומרת שיכול להיות שאשתו זינתה בזמן שהייתה מאורסת לו, ואז היא נאסרת עליו, אחרי צריך לרוץ לבית דין. תקנו שהתחתנו ברביעי בערב, ואז ביום חמישי בבוקר הבתי דינים פתוחים, ואם יש לו את הטענות שיכול להיות שהיא נאסרת עליו, אז הוא ירוץ מהר לבית הדין ויבררו את הנושא. אמר רב יוסף אמר בשם רב יהודה, שאמר בשם שמואל, מפני מה אמרו חכמים בתולה נישאת ליום הרביעי? אז כבר ביארנו למה, אבל הוא מביא כאן עוד נקודה. לפי ששנינו משנה, המשנה אומרת, נותנין זמן לבתולה שמעולם לא נישאת, מזמן הקידושין עד זמן הנישואין, 12 חודש מאז הקידושין עד הזמן של הנישואין. ברגע שהגיע הזמן של הנישואין, הגיע הזמן ולא ניסו. ואם זה נאמר לא הייתה בתולה אלא אלמנה למשל, נותנים לה חודש להתארגן. הגיע הזמן ולא ניסו, כי הבעל מעכב את הנישואין, הוא מחויב במזונותיה של אותה אישה. אוכלות משלו, ואם הוא כהן והיא בת ישראל, אז כל זמן שרק הייתה מקודשת, תקנו חכמים שלא תאכל בתרומה, למרות שמהתורה היא כבר יכולה לאכול בתרומה בזמן הקידושין, אבל תקנו חכמים שהיא תאכל בתרומה רק מזמן שנכנסת לחופה, מזמן הנישואין, הגיע הזמן של הנישואין כבר אוכלות בתרומה. יכול, היינו לומר שאם הגיע זמן הנישואין באחד בשבת, ביום ראשון, וחכמים אמרו, בתולה נישאת ביום הרביעי, לא ביום ראשון. ואם כן, הוא לא יכול להתחתן איתה, כי החכמים תקנו שלא יתחתן איתה עד יום רביעי, יכול יהיה מעלה למזונות כבר מיום ראשון, כי עברו 12 חודשים, לא. כך שנינו, המשנה אומרת, בתולה נישאת ליום הרביעי, ומכיוון שהוא לא יכול לשאת אותה ביום ראשון, והתקנה של חכמים מעכבת אותו ליום רביעי, הוא לא חייב במזונותיה עד יום רביעי. ביידיש יש פתגם שאומרים, כשרוצים לומר דבר שנמשך הרבה זמן, אומרים שזה לוקח היור מתמיטבוך. שנה ועוד יום רביעי. והמקור מהנושא הזה, שממתינים לבתולה 12 חודש ועוד יום רביעי. הרבה זמן. 12 חודש ועוד יום רביעי. אז אומר שמואל מילים פשוטות, שהסיבה למה בתולה נישאת ביום רביעי, לפי ששנינו שהגיע הזמן הנישואין, ועדיין לא נישאו, אז הבעל צריך לפרנס אותה, את האישה, אבל אם הגיע הזמן ביום ראשון ולא נישא, לא נושא אותה, כי עדיין חכמים תקנו שלא יישא אותה עד יום רביעי, עדיין לא צריך לפרנס אותה. אמר רב יוסף, לפי פירוש אחד, הוא תמה על דברי רבו, רב יהודה בשם שמואל. מראי דאברהם, ריבונו של עולם, אדונו של אברהם אבינו, אלוקי אברהם. אני לא מבין. שמואל תלי תניא, הוא תולה דבר שכתוב מפורש בדלא תניא, בדבר שלא כתוב מפורש. שואלת הגמרא, מה פירוש דבר שלא כתוב מפורש? היי תניא והי לא תניא. מה שנינו זה אנחנו יודעים, אבל מה לא שנינו? התניא, גם זה שהיא נישאת ליום רביעי, כתוב כאן במשנה שלנו. והתניא, גם מה שכתוב שאם הגיע הזמן, הוא צריך לפרנס אותה. אם הגיע הזמן הנישואין, זה גם כתוב מפורש. אלא, רב יוסף התמיעה שלו הייתה כזאת. תלי תניא דמפרש תמה, שמואל מבאר את הטעם, למה בתולה נישאת ליום הרביעי? כאן במשנה שלנו כתוב מפורש למה, והוא מבאר את זה ממשנה שם, בהמשך המסכת, שם לא מפורש בדיוק מה הסיבה למה נישאת ביום רביעי. בתניא דלא מפרש תמה, שם סך הכל כתוב שאם הגיע הזמן שעברו 12 חודש, וזה יום ראשון, ולכן הוא לא נושא אותה עדיין, הוא לא מחויב במזונותיה כי הוא לא מעכב, אלא תקנה של חכמים מעכבת אותו להמתין ליום רביעי. אבל לא כתוב שם עדיין למה היא נישאת ביום רביעי. דווקא במשנה שלנו כתוב שהיא נישאת ביום רביעי, כדי שאם יש לו טענת בתולים ביום חמישי, בית דין פתוחים ויבוא לטעון את טענתו בבית דין. אלא מבאר רב יוסף, התמר, אם נאמרו דבריו של רב יהודה בשם שמואל, אך התמר הם נאמרו בצורה הזאת. אמר רב יהודה מה בשם שמואל? מפני מה אמרו חכמים בתולה נישאת ליום הרביעי? אתה יודע מפני מה? בוודאי שאני יודע, המשנה המפורש אומרת, הרי בית דין פתוחים ביום חמישי. ואם הוא ינסה ביום רביעי בערב, מיד על הבוקר, אם היה לו טענת בתולים, היה משקים לבית דין. ונשאלת השאלה, הרי בית דין פתוחים גם ביום שני, למה לא תנסה באחד בשבת, ביום ראשון, שאם היה לו טענת בתולים, היה משקים לבית דין ליום שני? מתרץ, על זה מתרץ את הגמרא, יש כאן תקנה שהחתן לא יזלזל בסעודה של הנישואין, שישקיע קצת בנישואין. שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל, שיהיה החתן תורח בסעודה שלושה ימים, אחד בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת, וביום רביעי כונסה, ולכן תקנו חכמים שלא יתחתנו ביום ראשון אלא ביום רביעי. ועכשיו אומר שמואל, אחרי ששנינו שהוא צריך להמתין עד יום רביעי, למה? כי שקדו חכמים שיכין לפחות שלושה ימים את הסעודה, ולכן לא יכול להתחתן ביום ראשון, אלא דווקא ביום רביעי. אז עכשיו, אותה ששנינו בהמשך, אם הגיע הזמן הנישואין, שעברו 12 חודש, ולא נישאו החתן והכלה, כי הבעל מעכב, אז, אם זה עברו 12 חודש וכבר היום רביעי, ואפשר להינשא, אז אוכלות משלו ואוכלות בתרומה. אבל אם הגיע הזמן הנישואין באחד בשבת, ולכן לא יכול לשאת אותה בגלל תקנה שתקנו חכמים שיישא אותה ביום רביעי, מתוך שאינו יכול לקנוס, בגלל שחכמים תקנו שיתחתן ביום רביעי, הוא צריך להכין צורכי נישואין, את כל האוכל שהוא אמור לתת לה, הוא צריך ככה להכין בשביל החתונה, כמובן בדרך צחות. צריך להכין הרבה אוכל, לכן אינו מעלה למזונות, הוא לא מחויב לפרנס אותה, כי הסיבה שהוא לא מתחתן עדיין זה לא כי הוא מעכב, אלא כי חכמים תקנו שהוא יתעכב עד יום רביעי. לפיכך, היות ואמרנו שאם הסיבה שהחתן לא נושא את הכלה, זה בגלל אונס שלא תלוי בו, אלא תקנה של חכמים, אם חלה הוא, החתן, או שחלתה היא, הכלה, או שפרסה ונטמעה בטומאת נידה ולכן לא נישאו, גם אז אינו מעלה למזונות, כי הוא לא זה שמעכב את הנישואין. ועיקה, דבעילא מבעיה. יש אחד שיסתפק בזה. שמואל אומר שמגיע הזמן של הנישואין ביום ראשון, שעברו 12 חודש ביום ראשון, והסיבה שהחתן לא נושא את הכלה, מכיוון שהחכמים תקנו שיתעכב עד יום רביעי, הוא לא צריך לפרנס אותה באותם ימים. אז יש לי שאלה, אם חלה הוא החתן, ולכן הוא לא נשא, מה הוא? האם הוא חייב לפרנס אותה או לא? הטעם, כשהגיע הזמן ביום ראשון והוא לא נשא אותה בגלל התקנה של חכמים, טעם המאי, מה הטעם שהוא פתום משום דניס? הוא אנוס, הוא לא יכול לשאת אותה, חכמים מוסרים עליו. ואחר כך כשהוא חולה, נעמי האניס, גם כאן הוא אנוס ואולי הוא יהיה פתור. עוד דילמה, מצד שני אפשר לומר, יש הבדל גדול. האטם כשביום ראשון הגיע, עברו 12 חודש ולא נושא אותה. אניס בתקנתא דתקינו לי רבנן, ואנוס בתקנה שחכמים תקנו לה שימתין ליום רביעי. אבל האחה, כשהוא נהיה חולה, זה שהוא אנוס, זה משהו שקשור אליו, זה לא תקנה של חכמים. ולכן הוא לא יהיה פטור, הוא יצטרך לתת מזונות. המזל שלא גרם, אפשר להוסיף. ואם תמצא לומר, אם תמצא תשובה לשאלה ותאמר, שבמקרה שחלה הוא, זה המזל שלו, והוא זה שצריך כעת לשאת בעול של המזונות, ומעלה למזונות. מה היה הדין אם חלתה היא זאת שניתה חולה, ולכן לא נושא אותה? מה הוא? האם הוא חייב לפרנס? מצד אחד, האם מצי אמר לה, האם החתן יכול לומר לה, לקלה, הנה קיימנה, אני מוכן לנישואין, זה שאת לא יכולה להינשא, זה לא הסיבה שלי צריך לפרנס אותך. עוד דיל, מצד שני, מצי אמרה לי, יכולה לטעון ולומר לו, וכמו שתוספות מביא בעמוד הבא, שהרי מצוות פריה ורבייה מוטלת בעיקרה על הבעל, ואם שמיים הענישו אותו בזה שהקלה חולה והוא מתעכב בקיום המצווה, זה עונש שלו, ולכן נסתחפה השדהו, זה כמו אדם שהשדה שלו נשטפה במים ולא יכול לזרוע אותה. ואם כן, זה הפסד שלו, הוא כן יצטרך לפרנס. ואם תמצא לומר שבאמת היא יכולה לטעון ולומר לו שהוא חייב לפרנס, אם היא חלתה, אמרה לי נסתחפה שדהו. מה היה הדין? אם פרסה נדע, מה הוא? ולכן הוא לא יכול לשאת אותה. האם הוא חייב במזונותיה באותם ימים? אז ככה, אם היא פרסה נדע בשעת וסתה, ואת יש נשים שקבעו עליהם וסת זמן קבוע מתי הן נטמעות בתומת נדע, אז לא תיבה אלך, אין כאן שום ספק. אלא ודאי כיוון שהיא נטמעה בזמן שהיא רגילה, הוא לא צריך לפרנס אותה. דלא מציה אמרה לי, היא לא יכולה לומר לו נסתחפה שדהו, שזה ההפסד שלו, כי זה הרגילות. זה לא הטבע שלה ודאי לא תלוי במזל שלו, של הבעל. כי תיבה אלך, המקרה של הספק שיהיה לך, שאם היא נטמעה שלא בשעת וסתה, לא בזמן הקבוע לה. מהי? כיוון, זה לא בשעת וסתה אביה, זה לא בזמן שהיא רגילה. מציה אמרה לי, האם היא יכולה לטעון ולומר לו שזה המזל שלו נסתחפה שדהו, זה כמו ששדה שלו נשטפה ולכן לא יכול לזרוע, זה הפסד שלו. עוד דיל, מצד שני, כיוון, דאיקה נשי, יש נשים, דקמשניה וסתיו, שהן נטמעות בזמנים אחרים לפעמים. אז אם כן, זה נקרא גם כן כמו שעת וסתה דמי, ואם כן, היא לא יכולה לומר לו שזה המזל שלו, אלא זה בסיבתה, ולכן לא מקבלת מזונות. פשיט רב חי, רב חי הביא תשובה לספק. משנה אומרת, הגיע זמן ולא נישאו, אוכלות משלו ואוכלות בתרומה. למה כתוב לא נישאו? למה לא כתוב לא נשאו? נישאו זה אנשים נישאו לבעלים. נשאו זה הבעלים נשאו את הנשים. הגיע הזמן ולא נשאו, שהבעלים לא נשאו, לא קטני, לא כתוב במשנה, אלא הגיע הזמן ולא נשאו, שהבתולות לא נשאו לבעליהם, שהעיכוב מחמת הבתולות. ואף על פי כן אוכלות משלו. היחידה, באיזה מקרה זה מדובר, שלמרות שהן אלה שמעכבות ובכל זאת הן אוכלות ומתפרנסות משלו. אי דקה מעכבן, אין הוא, אין היא, אם הן סתם מעכבות, סתם. בלי שום אונס. המה יאכלות משלו? למה הוא צריך לפרנס אותם? ולמה אם הוא כהן והיא בת ישראל, אין בת ישראל אוכלות בתרומה? הוא רוצה לשאת אותם, הם לא נישאות מחמת הסיבות שלהם. אלא לאו, וחילון אמר שמדובר פה דייטניס, כי היה גבנה, שמדובר פה שקרה פה אונס, כמו שדיברנו, ולכן לא נישאו. וקטן, המשנה אומרת, אף על פי כן, שהעיכוב הוא מחמתם, כיוון שזה בגלל אונס, אוכלות משלו ואוכלות בתרומה. דוחה גמרא, לא, זה לא ראיה. מה רב אשי, לעולם מי מלך, למה אני יכול לומר לך, כל אונסה, כל אונס שמעכב את הנישואין, לא אכלה, היא לא אוכלת משלו. ובמשנה שלנו מדובר, דקמעכבי אין הוא. דובר פה שהבעלים הם אלה שמושכים את הזמן, גוררים רגליים, מה שנקרא. ולכן הם חייבים לפרנס את נשותיהם, כי הגיע הזמן של הנישואין. ובדין הוא דייבה אליי למתני לא נשאו, באמת היה מתאים יותר לכתוב הגיע הזמן ולא נשאו, כי הבעל הוא זה שמעכב ולא נושא. ולמה כתוב הגיע הזמן ולא נשאו? כיוון שבתחילת המשנה נאמר לשון כזה, והיידי דתן הרי שם, מכיוון שכתוב בתחילת אותה משנה, נותנין לבתולה 12 חודש, להתכונן בכל תכשיטיה וכל מה שצריך, ומדברים שם בדידהי על האישה, למרות שגם הבעל צריך להתכונן לחתונה, אבל דיברו על ההכנות שהאישה מתכוננת. כיוון שבהתחלה דיברנו עליה, תנינה מסעיף הלשון שקשור עליה בדידי, כתוב הגיע הזמן ולא נשאו, אבל באמת מתכוונים שהגיע הזמן ולא נשאו, שהבעל הוא זה שמעכב ולכן צריך לפרנס, כי הגיע הזמן של הנישואין, אם הוא לא רוצה לשאת אותה, זה עניין שלו, אבל בינתיים הוא צריך לפרנס אותה מאז והלאה. למדנו מדברי רב יהודה בשם שמואל. אדם קבע להינשא לאישה, ואחרי 12 חודש הגיע הזמן הנישואין, ויש סיבה של אונס שהוא לא יכול לשאת אותה. אז בדרך כלל כשעברו 12 חודש, גם אם הבעל לא נושא את האישה, צריך להתחיל לפרנס אותה. אבל כאן מחמת, מכיוון שזה היה מחמת אונס, הוא לא צריך לתת למזונות, לא צריך לפרנס אותה. כך למדנו מדברי רב יהודה בשם שמואל. זאת אומרת במילים אחרות, יש טענת אונס. הוא לא יכול להתחתן כי הוא אנוס. אי אפשר לבוא עליו בטענות. בנישואין זה מועיל לטענה הזאת. האם זה מועיל גם בגיטין? אדם נותן גט לאשתו בתנאי. למשל, הוא אומר לה שאם הוא לא בא תוך 12 חודש, היא מגורשת. בסוף הוא לא בא, אבל היה לו סיבה שהוא נאנס ולכן הוא לא בא. האם הגט חל? הרי הסיבה שהוא לא בא זה מחמת אונס, או שהוא לא חל, בגלל שמקבלים את הטענה של טענת אונס. מביאה הגמרא על זה שני לשונות בדברי רבא. לפי הלשון הראשון, אמר רבא, ולעניין גיטין, לא מקבלים טענת אונס. אינו כן. הוא נתן גט לאשתו, והוא אמר לה שאם הוא לא בא תוך 12 חודש תהיה מגורשת, אם הוא נאנס ולא בא, זה גט. אלמה כסבה רבה, אין טענת אונס מתקבלת בגיטין. בדף ג' רבה מביא לשון אחר, ששם הוא אומר בדיוק להפך, שכן מקבלים טענת אונס בגט, ובאמת לא תהיה מגורשת אם הסיבה שבעלה לא הגיעה זה היה מחמת אונס. בכל אופן, אנחנו מעכשיו עד סוף השיעור נעסוק בלשון הזה של רבה, שאין טענת אונס מתקבלת בגיטין, וננסה למצוא מקור מנהלי לרבה המנהל לוקח את זה. היא לימה, אם תרצה לומר שהוא לוקח את זה מעד אתנן, מהמשנה מסכת גיטין, שמדברת על בעל שבא לצאת לדרך, הוא אדם מאוד מסור, הוא לא רוצה שאשתו, אחרי שתראה שהוא לא חוזר, כל סיבה שהיא, הרבה זמן, אולי הוא ימות, יודע מה יקרה לו, והוא לא יחזור, שאשתו לא תשאר רגונה. שזו נותן לה גט ואומר לה, שאם הוא לא חוזר תוך 12 חודש, הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש. זאת אומרת, אם מכאן ועד 12 חודש הוא לא חוזר, אז יחול הגט. זאת אומרת, הוא רוצה שהגט יחול אחרי 12 חודש. ובסוף, הוא מת. באמת לא יכול לחזור. מת בתוך 12 חודש. והוא לא חזר. בעצם אמור להיות שהגט יחול. כי הרי הוא אמר לה שאם הוא לא חוזר תוך 12 חודש, הגט יחול. בכל זאת אינו גט. מה זה משנה גט לא גט? הרי בכל מקרה היא אלמנה או גרושה. מה זה משנה? בכל אופן מותרת לנסה לאחרים אם בעלה מת. התשובה היא, שאם הוא מת בלי בנים, יש מצוות ייבום. התורה אומרת שאישה שהייתה נשואה לאדם, והאדם הזה מת בלי להשאיר זרע, היא נופלת לייבום לפני אחיו, או שאחיו התחתן איתה, או שנותן לה חליצה, שזה כמו גט. אבל אם היא גרושה, היא לא זקוקה לייבום. כאן אינו גט, ולכן אם אין לו בנים, היא זקוקה לייבום. אם תדייק בדברי המשנה, המשנה אומרת שהסיבה שהגט לא חל, כיוון שהבעל מת בתוך 12 חודש. תדייק דווקא בגלל שהוא מת, ומת לא יכול לגרש. והוא אמר לה שהגט יחול אחרי 12 חודש, ואחרי 12 חודש הוא כבר לא חי, הוא דיינו גט. אבל ההאכלה, אם הסיבה שהוא לא חזר אחרי 12 חודש בגלל שהוא נהיה חולה או איזושהי סיבה אחרת, הרי זה גט. אפילו שהוא אנוס בזה שהוא לא חזר, ככה מדויק בדברי המשנה. אולי מכאן דייק רבה שלא מקבלים טענת אונס בגט? דוחה הגמרא זה לא ראיה. ודילמה, לעולם אי מלך, לעולם אני יכול לומר לך שאפילו אם הוא לא חזר משום שהוא חלה או סיבה אחרת של אונס, נמי אינו גט. למה? כי הוא יכול לטעון שהוא נאנס בזה שהוא לא בא. ויקבלו את הטענה הזאת ולכן הגט לא יחול. למה כתוב מת? והיא גופה כמה שמלן, זה בדיוק החידוש המשנה כאן בא לחדש. דהן גט לאחר מיטה. ומכיוון שהוא מת, והוא אמר שהגט יחול אחרי 12 חודש, ואז הוא לא היה בשביל לתת את הגט, לכן זה לא חל. שואלת הגמרא, זה כבר כתוב מפורש, החידוש הזה. זה שאין גט לאחר מיטה, עתני לי רישא, זה כתוב במשניות קודם, במסכת גיטין. חולה, נוטה למות. נתן גט לאשתו ואמר לה, הרי זה גיטך אם מתי, אם הוא ימות. או הרי זה גיטך מחולי זה. אחרי שיפסק החולי הזה, זה כמו שהוא אומר, הרי זה גיטך לאחר מיטה, ולא אמר כלום, וזה לא גט. כי הוא רוצה לתת לגט אחרי שהוא ימות. לא שייך שהגט יחול אחרי שהוא ימות. אז כבר כאן כתוב החידוש הזה שאין גט לאחר מיטה. אם כן, מה החידוש במשנה שהבאנו ראיה לרבה? הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, ומת בתוך 12 חודש אינו גט. חורה, תדייק מכאן, דווקא אם הוא מת, שאין גט לאחר מיטה, לכן אינו גט. אבל מה הדיוק פה שהמשנה בא ללמד אותנו? שאם הוא היה אונס אחר, לא היינו מקבלים את הטענה הזאת, והגט היה חל. כמו דבריו של רבה, דוחה הגמרא לו, דילמה, ייתכן שמה שכתוב מת, זה בא ללמד אותנו חידוש אחר. כשאדם אומר, הרי זה גיטך, בא לאישה, הוא נותן לגט, הרי זה גיטך, אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש. ישנם שני אופנים לתת גט כזה. יש אפשרות אחת שהוא אומר לה, תשמעי, הגט הזה חל מעכשיו עד אחר 12 חודש. כבר חל מעכשיו. ואם אני לא אבוא עד 12 חודש, כבר מעכשיו הגט יחול. ויש את המקרה שדיברנו עליו עד עכשיו, שהוא סתם אומר לה, שמי, אם אני לא בא מעכשיו עד י"ב חודש, הגט לא יחול מעכשיו, אלא הגט יחול אז. עכשיו, זה שתי אפשרויות שיש. או שהוא אומר לה שהגט יחול מעכשיו עד אחר 12 חודש, או שהוא אומר לה שהגט יחול לאחר 12 חודש. יש מקרה שלישי, שעליו אני דון כאן. הוא לא כתב מעכשיו, אבל הוא כתב את התאריך של היום. את אותו יום שבו נתן את הגט, והוא התנה את התנאי שאם הוא יבוא עד 12 חודש הגט יחול, הוא כותב אותו בשטר. למה הוא כתב את התאריך? אז חכמים אומרים שזה שהוא כתב את התאריך, מתי הוא אמר את התנאי הזה, זה כדי שזה יחשב כאילו הוא אמר מעכשיו כבר יהיה הגט. זה כאילו הוא בא לומר שאם הוא לא יבוא עד 12 חודש, מעכשיו הגט כבר יחול. מה ההבדל אם הגט יחול מעכשיו או שהגט יחול רק אחר כך, רק בסוף אחרי 12 חודש? במקרה שהוא מת, אין גט אחר מיטה. אז אם הוא אומר שהגט יחול אחרי 12 חודש, אם הוא מת, הגט לא חל. אבל אם הוא אומר שהגט יחול מעכשיו עד י"ב חודש, ואם הוא מת בתוך אותו י"ב חודש, מכיוון שהגט כבר חל מאז שהוא אמר את התנאי, אז הגט חל גם אם הוא מת. עכשיו, אולי מה שכתוב במשנה, שאדם אומר לאישה, הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, הוא לא אומר לה שהגט יחול מעכשיו. הוא אומר לה, מעכשיו, עד אחר י"ב חודש, אם אני לא מגיע, אז מה יקרה? אז יחול הגט. עכשיו, מכיוון שהוא כתב תאריך של הזמן שבו הוא מסר את הגט והתנה את התנאי, אז אפשר אולי לטעון שהוא בא לומר שהגט יחול מזמן התאריך, כי אחרת בשביל מה הוא כתב את התאריך. כמו דעת רבותינו, ולכן באה המשנה להפוק מן רבותינו, כדי להוציא מדברי אותם רבותינו ולומר לא, למרות שכתוב התאריך, הוא לא התכוון שהגט יחול כבר מעכשיו. דתניה, אדם נתן גט בתנאי שאם הוא לא יבוא מעכשיו עד 12 חודש, וכתוב שם את התאריך של שהוא כותב את השטר הזה, והוא מת בתוך את בית חודש. ורבותינו אמרו שהגט חל מהזמן שכתוב בשטר ועד עוד בית חודש, לכן היא נתגרשה בחייו. ולכן, אם הוא מת בלי בנים, חכמים יתירו על להינשא שהיא לא זקוקה לחליצה מאח של הבעל, לא נופלת לאיבום, כי הגט חל. ואמרינן, מה נותם רבותינו שיתירו לה להינשא? ואמרו שהגט חל. אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, זה אותו בדין, בידינה, שזה רבי יהודה נשיאה, נכד של רבי יהודה הנשיא המפורסם שחיבר את המשניות, הוא ובית דינו הם אלה שסוברים שכשכתוב את התאריך מתי נתן את הגט ומתי התנה את התנאי, בתחילת עד בית חודש, הוא כותב את זה בשטר, זה כאילו הוא אומר שהגט יחול כבר מעכשיו ועד עד בית חודש. וזה חל בחייו, לכן הגט חל. וזה אותם רבנים, אותו בית דין דשר ומשחה, שהם התירו שמן של גויים. בהתחלה, כשהחכמים אסרו יין נסך, הם אסרו גם שמן. והם באו והתירו. אותו בית דין הם אלה שהביאו את הטענה הזאת. סברי לה כרבי יוסי, הם סוברים כמו דעתו של רבי יוסי דאמר, זמנו של שטר. זה שכותבים את הזמן, את התאריך בשטר של הגט, שהוא אומר מעכשיו, הוא מדבר עכשיו לפני... בתחילת ה-12 חודש, והוא כותב בשטר את התאריך של העכשיו, של תחילת בית חודש, למה הוא כותב את זה? הרי הגט בכל מקרה לא חל עכשיו לכאורה, אלא אם הוא כתב את הגט, מתכוון כנראה שיחול, כאילו הוא כותב שהגט יחול כבר מעכשיו ועד י' בית חודש. זמנו של שטר מוכיח עליו. ואותו דבר גם כאן לעניין גט. אפילו אם הוא עשה תנאי, אנחנו היינו סבורים לומר, כן, המשנה שלנו באה להוציא מהדעה הזאת של רבותינו, שאומרים שאם כתוב את התאריך בתחילת עוד בית חודש, זה אומר שהגט כבר רחל מזמן התאריך. לא, זה בא להוציא מדעת רבותינו. אלא מה? אנחנו היינו סבורים, שכשהוא אומר אם לא באתי מכאן ועד עוד בית חודש, אולי הוא התכוון שמשעת הכתיבה, כי יחול כבר הגט ואז התנאי יתקיים, ואז בעצם אם התנאי יתקיים שהוא לא בא עד י' בית חודש, אפילו שהסיבה בגלל שהוא מת, בכל זאת מציאות שהוא לא בא, אז הגט יחול. לכן מחדש את המשנה שהגט לא חל. מת בתוך 12 חודש, הגט לא חל. למה? כי אנחנו לא מסכימים עם דעת רבותינו, אלא הגט אמור לחול אחרי 12 חודש, ומכיוון שאז הוא מת, הגט לא יחול. אבל ראיה לרבה עדיין אין, כי לא מוכח מדברי המשנה שטענת אונס לא מתקבלת בגט, יכול להיות שהיא כן מתקבלת. אז מאיפה רבה הוכיח שאין טענת אונס מתקבלת בגט? זאת אומרת, אם הבן אדם עשה תנאי והתנאי התקיים, אז הגט חל. אפילו שהוא נאנס, ולכן התנאי התקיים. אם הוא לא בא עד 12 חודש, אפילו אם הסיבה שהוא לא בא זה מחמת אונס, הגט יחול, כי הוא אמר שהגט יחול אם הוא לא יבוא עד 12 חודש. מניין לומדים את זה? ואלה מסעיפה, אולי נאמר שזה המשנה בהמשך שם במסכת גיטין. ששם כתוב מפורש, אדם נותן גט לאישה, והוא כותב שם שטר, והוא אומר שהגט יחול מעכשיו, אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש. כמו שאמרנו, שסוג הזה של גט כבר מתחיל מעכשיו. אם האדם נותן לאישה גט ואומר לה, שהגט יחול אם הוא לא יבוא אחרי 12 חודש, אז הגט יחול אחרי 12 חודש. אבל אם הוא אומר לה שהגט יחול כבר מעכשיו ועד 12 חודש, אז הגט כבר חל מעכשיו. אם הוא לא יבוא אחרי 12 חודש, הגט כבר חל מעכשיו, מתחילת ה-12 חודש. ועל זה אומרת המשנה, באמת, בתוך 12 חודש, והוא לא הגיע. אבל הוא לא הגיע כי הוא מת, אין לך אונס גדול מזה. על פי כן הרי זה גט. ולמה כתוב כאן מת? והוא הדין לחלה. אונס, אפילו שהוא נאנס, ולכן הוא לא הגיע, מציאות הוא לא הגיע, והוא אמר שאם הוא לא הגיע עד 12 חודש הגט יחול מעכשיו, מזמן הנתינה, אז הגט חל, אז מכאן יש לו חורה הוכחה לרבה. אחר גמרא לא. דילמה, מת, דווקא. יכול להיות שהמשנה הביאה את המקרה של מת, כי רק אז הגט יחול. כי הוא לקח בחשבון, והוא רצה באמת שאם הוא ימות הגט יחול. אבל אונס אחר, הוא לא רצה שאם הוא לא יבוא בגלל אונס, בכל זאת הגט יחול. דלא ניחא ליה דטיפול קמי אבם. כשהוא מת, הוא מעוניין שהגט יחול, כי הוא רוצה שאשתו תהיה גרושה ולא אלמנה, כדי שאם הוא מת בלי בנים, אשתו לא טיפול לאיבום, לא תהיה זקוקה לאיבום מאחיו. אבל אם הוא לא בא עד 12 חודש בגלל סיבה אחרת של אונס, הוא לא מעוניין שהגט יחול. הוא רק רצה לתת את הגט כדי שהיא לא תישאר עגונה, אבל אם הוא מתעכב מחמת אונס והגיע אחרי 13 חודש, 14 חודש, הוא לא רוצה שהגט יחול, אז אולי אז באמת טענת אונס כן תתקבל. אז לכן אין לנו אם כן הוכחה, מניין רבה לוקח את הסברה שלו, שלא מקבלים טענת אונס בגיטין. בשיעור הבא, בעזרת השם, הגמרא תביא מאיפה רבה לקח את השיטה שלו. עד כאן דף ב'.